מקלל. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר, אני אראה לך עם מי אתה הולך להתעסק, שתדע מי זה העם שעומד פה לפניך. והקדוש ברוך הוא פותח לפני בלעם הרשע, לא פחות ולא יותר, את הזהות של האבות והאימהות. וכשבלעם מגיע לראות את הדבר הזה, הוא פתאום תופס את הראש ואומר, איזה טיפש שהייתי, עם מי אני הולך להתעסק בכלל? זה לא אני להתעסק איתו בכלל. האמירה, כי מראש סורים אלינו, מגבעות אשורנו, היא מעין צידוק, למה אני לא יכול בכלל לקלל? כי אני רואה עם מי יש לי עסק. אני מתעסק עם האבות, עם האימהות, עם השרשים. מה, אני השתגעתי? והוא פורש. הוא פורש ולא מקלל. בעצם, אומר השפת אמת, זה ההבדל בין בלק לבלעם. בלק מסתכל על עם ישראל בדרגת הענפים. הוא מסתכל עליהם בהתבטאות החיסונית, בעם ישראל בין האומות, בעם ישראל בענפים, עם ישראל החיצוני. הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסא את בן הארץ, השם ממולי, חשיבה אסטרטגית, עם של עבדים, מה ההיסטוריה שלהם בכלל? מי זה העם הזה בכלל? בלק מסתכל על עם ישראל ברמה חיצונית. וכשהוא רואה אותו ברמה חיצונית, אז עולה בדעתו, לך הר על יעקב ולך תואמה ישראל. זה מה שעולה בדעתו, עולה בדעתו שהוא רוצה לשמיד את עם ישראל. בלעם נענה לאתגר, מתגייס לטובת הדבר הזה, אבל אז מה קורה? כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, ואז בלעם הולך אחורה. ראה בלעם מה שלא ראה בלק, זכה להשיג שורש המהות של עם ישראל. ואת ההשגה הזאת, זה ההשגה שלוקחת אותו אחורה. זה ההבדל שבין בלק לבין בלעם. וכאן ממשיך עצת אמת לתאר שתי דרגות שקיימות בעם ישראל. באמת יש גם הרב קוק דיבורים מעין אלה בכמה מקומות, אבל העניין הזה שבעם ישראל יש בחינה של מה טוב הוא אוהליך יעקב, ויש בחינה של משכנותיך ישראל. יש בחינת יעקב ויש בחינת ישראל. בחינת יעקב זה מתאר את עם ישראל כעם בין האומות, את עם ישראל עם הזיקה ועם השייכות לאומות העולם. יתר על כן, השם יעקב בא לו לעם ישראל מהנגיעה בעקב עשיו, ואחריכן יצא אחי וידו אוחזת בעקב עשיו, היקרא שמו יעקב. זאת אומרת שהעניין של יעקב זה ההתמודדות, הנגיעה, התפיסה של עם ישראל בתור עמדה יחד עם אומות העולם. זה עם בין העמים, ובתוקף היות עם ישראל עם בין העמים, אז עם ישראל הוא עם מתמודד, עם נלחם, עם שנאלץ להשתמש בכל מיני טקטיקות, נקרא לזה מניפולציות פוליטיות, עיין ערך גניבת הבכורה, וכל מיני פטנטים ובריחות למיני והסתדרויות וארגונים וכל מיני כאלומים, טריקים, כדי להמשיך ולשרוד. יעקב וידו אוחזת בעקב עשיו, הנושך עקבי סוס. ההתנהלות הנמוכה הזאת, ההתנהלות השפופה הזאת של עם בין העמים, לא מה אני יכול לעשות, זה הבחינה האחת, וזו בחינה מאוד מאוד מתמודדת ומאוד נלחמת ומאוד מחפשת את מקומה בתוך ים האומות שמקיף אותה. יש את הבחינה השנייה. הבחינה השנייה זה הבחינה של ישראל. ישראל זה כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. ישראל זה העניין של עם ישראל כמו שהוא באמת, במעמדו ובתפקידו בהיסטוריה, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל ראשית תבואתו. זה העומק עם ישראל, זה המהות עם ישראל. העם ישראל הזה כבר לא מתמודד, זה במקום שבו אין נגיעה בכלל לאומות העולם. זה הם חיצי קלים והם אינם קלים. זה המקום ששם נגמרות כל המלחמות וכל ההתמודדויות, כי הגענו אל השורש. אומר הסת אמת, זה מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, הוא הראה לו בחינת ישראל. בלק השיג בחינת יעקב את ישראל המתמודד, ולכן הוא חשב אולי יש פה משהו לעשות. אבל בלעם השיג בחינת ישראל, אז הוא פתאום רואה שאין פה מה לעשות. ובאמת, אם אנחנו מסתכלים את כל העניין הזה מקופל בפשט הפסוקים, הרי יעקב אבינו נאבק עם המלאך לילה שלם, ושם הוא נאבק בתורת יעקב, ולא עשו בלבד, אלא שהוא נאבק איתו ברגליים, ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו, ויזרח לו השמש והוא סולע על ירחו. זה יעקב אבינו. אבל מה קורה? בסוף הלילה הקדוש ברוך הוא באמצעות אותו המלאך נותן לו את השם לא יעקב יקרא עוד שמך. די, אתה גמרת את המהלך, או השלמת את המהלך הזה של ההתמודדות ושל המלחמה ושל הקשיים, והגעת למקום שבו יש מעין איזשהו מנוחה משלנותיך ישראל. הוא יכול לומר, זה מגיע המקום של שרית עם אלוקים ועם אנשים, אין יותר מאבק, אין יותר מלחמה, אלא יש איזושהי מנוחת הנפש, יש איזשהו שקט, שקט שיורד על עם ישראל בעניין הזה, וזה בעצם המדרגה השנייה. וכמובן לעשות אמת על פי דרכו מקשר את זה לעניין של קדושת השבת מול ימי החול. זה דברים פשוטים, שימי החול אלו הם ימים של בחינת יעקב, אלו ימים של התמודדות, ימים של האדם בתוך העולם, לבין קדושת השבת שזה לוקח אותנו לאיזשהו מקום שהוא מעבר להתמודדויות ולקשיים, אלא למקום שבו מגיעים אל הנקודה הפנימית. וכאן אנחנו מגיעים אל נקודת ההדגשה, אל נקודת ההדגשה של היוצא לנו מדברנו בעניין הזה של העבודה האישית שלנו, בעניין הזה של, של העשייה שלנו. זה הנקודה. יש קשר ויש תלות בין הקרב הגדול של הלילה, בין ההתמודדות על עולם העשייה והמידה החיצונית של בחינת יעקב, זאת המתמודדת, זאת ששייכת בכל העולם הזה, זאת ששייכת בכל ענייני החומר המתמודדת, לבין בחינת ישראל, אותה הבחינה הפנימית העליונה. יעקב אבינו לא זוכה לשם ישראל אלא אחרי לילה של מאבק, לילה של מאבק שהוא מאבק בעולם הזה, במציאות הגשמית, במציאות החומרית, כן כן, פה בעולם הזה הוא קונה לעצמו את השם של ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים בטוחה. אבל אולי אפשר להבין עוד יותר עמוק, וזה להגיד שבלי כל העבודה וההתמודדות והקשיים בתוך העולם הזה ובתוך אומות העולם ברמה הלאומית, בלי זה יעקב אבינו לא היה נחשף לכוחות שקיימים בתוכו. למור, כי מראש צורים אלינו ומגבעות אשורנו, זה קיים בכל אחד ואחד מישראל, וזה קיים בנו כאומה. המאבק חושף את זה, המאבק מגלה את הכוח הזה, את המהות הפנימית הזאת. דווקא על ידי המאבק האדם נחשף או מתחבר אל יסודות פנימיים עמוקים מאוד שקיימים בתוך האישיות שלו, שהם בעצם יסודות שכבר נמצאים שם מאז העולם. אלוקי, נשמה שנתת בי תהוריי. אבל איך אני אגיע אל הנשמה התהורה הזאת? איך אני אתבדע אליה? איך אני ארגיש אותה? בלעם זכה לגילוי מיוחד. הקדוש ברוך הוא עשה איתו חסד, איתנו חסד, הוא פתח לו את העיניים למה שבלק לא היה מסוגל לראות. בלק רואה את הדברים על פי פשוטם, כמו שאנחנו רואים אותם על פי פשוטם ביום יום שלנו. אנחנו לא מודעים לאלוקי נשמה שנתת בתוריי. אנחנו לא מונעים כל הזמן מכוח התחושה הפנימית נשמה שנתת בתוריי. אנחנו מאוד מאוד מחוברים אל העולם המעשי, אל איך אנחנו מתנהגים, איך זה, אבל הצד הפנימי הנשמתי קצת יותר קשה. זאת הייתה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לבלעם שלא כדרך הטבע להתבדל אל הדבר הזה. פלא שאחר כך בלעם אומר, תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמוהו. לחיות הוא רוצה כמו שגת, למות הוא רוצה כמו יהודי. זה לא ככה. מי שחי כמו שגת, מת כמו שגת. מי שחי כמו יהודי, מת כמו יהודי. לא תקבל בחינם. אבל הוא ראה אוסורים, גבעות, מתחן בעיניו העניין הזה. אבל בנוח שבעולם בלק לא רואה את זה. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו מתחברים אל הדבר הזה מתוך העבודה של ששת ימי המעשה. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. הוא זוכה לחשיפה של כוחות הנפש. אנשים אומרים, אלוקי נשמה שנתת בי תוריי, אז למה אני לא מרגיש? אתה לא מרגיש כי אתה לא נותן לזה לדבר. זה ייקרא שמך ישראל אחרי לילה של מאבק, אחרי שאתה תשקיט ותרגיע את כל המימדים החיצוניים, את כל הדברים שמתשפשים עליך, את כל ההרגשות הפנימיות, אתה תקבל חופש מהם, אתה תשתחרר מקלות בזה ומקלות בזה, וממה שזה אומר וממה שזה מפמפם לך בראש ומהרעשים באוזניות שלך וכו' וכו' וכו'. מכל הדברים האלו אתה תתפטר. יש מצב שבאיזשהו שלב אתה תשמע אלוקיי נשמה שנתת בי תוריי, היא תתחיל לדבר. אבל לא כל אחד זוכה, זה לא עובד ככה. לילה שלם צריך להיאבק בבחינת רגליים עם הידיים ידי עשיו, דברים שלא נעימים לנו בכלל להתעסק. הרי זה היה יכול להיות כל כך יפה אם היינו אנשים כמו מלאכים. יש סיפור נחמד מוכר לכולם אני חושב, על בית הכנסת בקרקוב שנקרא בית הכנסת של רב אייזיק. והסיפור הזה זה סיפור שמופיע בכמה וכמה מקומות, על איזשהו יהודי שחלם בלילה, יהודי מקרקוב שחלם בלילה שבפרד מתחת לגשר שמוליך לארמון המלך יש אוצר. וזה חלם לו פעם אחת ופעם שנייה ופעם שלישית. אחרי שלוש פעמים הוא הולך, הוא נוסע לפרד, תחת לגשר, חפש את האוצר. השומר של הגשר רואה אותו שם, איך שהוא מסתובב שם, שואל אותו, תגיד, מה אתה מחפש פה? מה אתה מחביא פה גנבות? מה אתה עושה כאן? מה? אמר לו, לא, אל תיחס עליי, לא שום דבר, אני חלמתי חלום בלילה, אני גר בקרקוב. חלמתי חלום בלילה שבפרג ניתן לגשר יש אוצר. אז הוא התחיל לצחוק מנו צחוק גדול, אומר איזה יהודי טיפש הולך אחרי חלומות. אם אני הייתי הולך אחרי חלומות, אז הייתי צריך לרתום את הסוס שלי ולשאר מפרג לקרקוב, כי אמרו לי שבבית של אחד קוראים אותו רבייזיק, מתחת לתנור יש אוצר. רבייזיק שמע מה שהיה צריך לשמוע, חבר בחזרה לקרקוב, חבר מתחת לתנור, מצא את האוצר ומזה בנה את הבית כנסת. כך זה האגדה. עכשיו היו פה שני מספרים. היה פה רב שמחה בוני מפשיסחה והיה פה רב נחמן מברסלב. כשהשמחה בוני מפשיסחה היה מספר את זה, הוא היה מספר את זה מתוך מגמה לשמחה בוני שנה חסידים שוטים. הוא לא חיפש אנשים שהסתובבו מסביבו שעוד היום הרב עושה מהרבי עשה ככה וזה שיריים וכל מיני שטיקלס. הוא לא חיפש כל העניינים האלה. אז הוא חיפש רק לשלח מעליו את כל החסידים האלו שבאים סתם. אז הוא אמר להם, מה באת? האוצר נמצא אצלך בבית, זה בתוכך, זה בפנים שלך. מראש צורים הרינו מבוא בשורנו אלוקיי, נשמה שנתת בי תוריי, זה נמצא אצלך בבפנים, שמה באת אליי? ככה היה מספר את שמחה בוני מפשיסחה. כשרבי נחמן מברסלב היה מספר את זה, הוא היה מספר את זה כמעט אותו דבר, אבל אז הוא היה אומר, אכן, האוצר באמת נמצא אצלי בבית, אבל לא הייתי יודע מזה אם לא הייתי נוסע לפרנק. אז היינו צריכים לנסוע. זה נכון כשנשמה שנתת בתאוריי, אבל כדי לדעת מזה צריכים להתעסק עם המלאך לילה שלם. כל המערכת המעשית, כל המערכת של ההתמודדות עם העולם הזה וכל הקשיים שלה, היא המכשיר להתוודאות אל המידה הפנימית הזאת של מראש צורים ערנו ומקוואות השורנו. ברב רבותיי, אין זה שספק שהדברים הללו מביאים אותנו למחויבות, לעבודה. אי אפשר לסמוך על הסגולה, צריכים לבנות על העבודה, כי לא נטעם טעם של סגולה אם לא נעבוד כמו שצריך כל הלילה ארוך, ורק אז זוכים להתוודע להרגשות הפנימיות, זוכים להתוודע. אין, לא מקבלים בחינם שום דבר, הכל צריכים לעבוד. אבל אני רוצה להוסיף פה עוד איזושהי הדגשה. השבוע האחרון הוקדש בעיתה אחת עם חבר'ה מהישיבה שנגע ליבם העניין של קירוב, העניין של ניצוצות, וכל יום יש תוכנית, ובאמת ישר כוח על עצם ההתעוררות ליוזמה, ובאמת על השותפות בארגון ובכל העניין הזה. דבר גדול ויפה, ישר כוח גדול. אני רוצה להוסיף את חלקי. הרדב"ז שלח איגרת לרב קוק, חברו הטוב, ששמועה הוא שמע שכבודו מקרב את הרחוקים ואפילו פושעי ישראל ממש, והוא בא אליו בטענות אל הרב קוק שהוא מקרב אפילו את פושעי ישראל. הרב קוק עונה לו תשובה ארוכה ובוערת באיגרת תקנה, איגרת תקוף נונהי, איגרת מפורסמת מאוד, נתונה מאוד, והוא אומר כך: שתי קדושות ניתתרו בהם ישראל. קדושה אחת היא קדושה סיגולית, פנימית, שיש לנו בירושה בעבותינו. זאת לא קדושה בחירית, זאת קדושה שבן אדם מקבל אותה בעצם להיותו יהודי. קדושה שנייה היא קדושת המעשים, והקדושה הזאת נקנית על ידי רוב המעשה וטוב המעשה, עשייה. וכמה שבן אדם מזקק את עצמו ובונה את עצמו ומקדם את עצמו, כך הוא זוכה לזה יותר. ואז מוסיף הרב קוק משפט נוסף, הוא כותב: ברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה מידה שהבחירה מציית את גילויה. על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. יש סגולה פנימית, אבל ברית קרותה, יש כאן התניה שהסגולה הפנימית הזאת לא תתגלה אלא לפי רוב המעשה, קדושת האמונה ותלמוד תורה. ואז הוא ממשיך בו, זה בשבילנו, זה דיבורים בשבילנו. עכשיו דיבורים בשביל מה שקורה בחוץ. אז בשבילנו למדנו שאם רוצים להשיג אלוקי נשמה שנתת בי, אנחנו יושבים את המדרש. מה למדנו? למדנו יסוד שלא זוכים באור מן ההפקר, לפי שברית קרותה שהסגולה הפנימית הזאת לא תתגלה אלא לפי רוב המעשה, קדושת האמונה ותלמוד תורה. ואחרון אחרון חביב, אז יש הדגשה על העניין הזה. עכשיו, מה כלפי חוץ? כלפי חוץ ממשיך הרב קוק ואומר, זה הכל תלוי בדורות. יש דורות ויש דורות. יש דורות שבהם מתגלה ביתר שאת המגמה בעם ישראל של התקדשות המעשה, שכולם עושים ועושים ועושים, ובאמת תורה ומצוות, הכל נפלא מאוד. יש דורות שהמעשה ננטש במעט, אבל קדושת הבעצם, הקדושה הסיגולית של עם ישראל, צטה ועולה. והדור של עקבת עד המשיכה, אומר הרב קוק, זהו הדור שבו מתגלה הקדושה הסיגולית הזאת ביותר. והרב קוק מקשר את זה לעניין שאנחנו רואים יהודים שמצד אחד הם מחוברים עמוק 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 למושג יהודי, הם טוענים ממש לבעלות על המושג יהודי, רצון להיות מזוהה שייך למושג יהודי, אבל לא בהכרח מחוברים לצדדים החיצוניים של תחילת יעקב. כל עולם המעשה, כל העקבים האלו שאדם דש בעקביו, את זה משמיטים הסידה. יש איזה מין תחושה של אני דתי בלב, כל אחד, וזה מאוד מאוד מודגש על הרקע של העניין הזה שכולם רוצים להיות ישראלים אבל לא יהודים, כי יהודי זה מזוהה עם העולם המעשי הדתי, ישראלי זו זהות לאומית, שייכות, לאן אני שייך? זהו, זה מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, זה שם נמצא העניין היהודי יותר, העניין של מה טוב הוא הולך היעקב בדווקא, זה קצת יותר עשיד, לא בעולם המעשה, יותר בפן הנפשי, הפנימי. אומר הרב קוק, שמי שנמצא בדור הזה צריך לחוש את ההרגשה הזאת ואת ההתגברות של סגולת ישראל, ומתוך ההרגשה הזאת של ההתגברות של סגולת ישראל צריך לראות את זה ולעסוק בקירוב מתוך ההרגשה הזאת של יהודי. מה זה יהודי? מה זה הכוח הזה שיש בו מאברהם, יצחק ויעקב, כי מראש צורים אלינו מגבעות אשורנו? רבותיי, התנהל פה ויכוח על דפי הלוח, ויש הרבה אנשים אומרים, מה טעם? יש, אתה נותן לבן אדם לראות שבת ולך תדע מה עושה 5 דקות אחרי זה. אתה מניח לבן אדם תפילין, ומי יודע מה הוא אכל לפני 5 דקות ומה הוא יאכל עוד 5 דקות. אם זה לא בא אחרי שכנוע פנימי עמוק וכו', אז מה טעם יש בכל זה? רואי ורבותיי, קדושת עם ישראל לא תתגלה בברית כרותה אלא לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. למור, יש עניין שהכוח הפנימי נחשף, מתגלה על ידי השינוי שנעשה בפן החיצוני, וידו אוחזת בעקב עשיו בהתייחסות לעולם הגשמי שבו האדם חי, ודווקא מתוך העשייה נחשפת הקדושה הפנימית. הסיפור ידוע מאוד על אשתו של החוזה מלובלין, שלום עליהם מספר את זה, שהגיע ערב שבת ולא היה מה לאכול בבית, והיא עומדת בקרן הרחובות ומבקשת צדקה, ועובר שם איזה איש גלס אחד, ככה זאת שלום עליהם אומר, איש גלס אחד, וזורק לה 2 מטבעות של זהב גדולים, והיא כל כך שמחה ששתי מטבעות האלו כמעט אפשר לקנות את כל סורקי השבת, והיא מברכת אותו, היא אומרת לו שהאור של נרות שבת ילווה אותך לכל מקום פה שאתה הולך, ככה היא מברכת אותו. והיא הולכת ומכינה מה שצריך, והחוי זה מלובלין עומד בקידוש אצל הצדיקים, היה שבזמן קידוש עליית נשמה, והוא מגיע לבית דין של מעלה, והוא רואה ששם דנים, מה דנים? שעד עכשיו היו רגילים שהחוי זה מלובלין נותן כל מיני הבטחות וצריכים לקיים, עכשיו גם אשתו נכנסה לעניין, היא גם כן מחלקת כל מיני הבטחות, צריך לקיים עכשיו. מה פתאום מגיע לאיש הזה הגס? מגיע לו קדושה של נרות שבת, איך אפשר להדביק עליו בכלל קדושה של נרות שבת? הבן אדם הזה נמצא כל כך רחוק, מה אפשר לשים עליו קדושה של נרות שבת? אומר, אז דנים, מסתכלים, אתם רואים את החוזה מלובלין, עומד ליד, רואים, אני שם את החוזה מלובלין, מה הוא אומר? מה שאשתו עשה פה? החוזה מלובלין אומר להם, רואי ורבותיי, אני לא יודע מה הדיון, אתם אומרים שהאיש הזה הוא כל כך גס, אז לא מגיע לו קדושה של נרות שבת? אולי הוא כל כך גס בגלל שאף פעם לא טעם קדושה של נרות שבת, אולי תיתנו לו קדושה של נרות שבת, אז הוא לא יהיה כל כך גס כבר יותר. מי יודע? נפסק הלכה כמו החוזה מלובלין ונותנים ליהודי הזה קדושה של נרות שבת והוא תופס את עצמו, וחסידים מספרים שהוא הלך אצל החוזה מלובלין, הפך להיות אחד מגדולי החסידים. מורי ורבותיי, עומדים ומתפלפלים, אפשר להניח דין, לא כן להניח דין, לא להניח דין, לתת נרות שבת, לא לתת, תנו להם נרות שבת, תנו להם תפילין, מי יודע, אולי הוא נראה כמו שהוא נראה מכיוון שאף פעם לא טעם טעם של נרות שבת, אולי הוא נראה כמו שהוא נראה מכיוון שאף פעם לא טעם טעם של תפילין, אבל אם תתנו, אולי זה ישתנה, מי יודע, יש כוח בקדושת המעשה, בתלמוד תורה, בקדושת האמונה, מבחוץ פנימה. גם יעקב אבינו לא ידע את הכוח שלו עד שלא נלחם לילה שלם. ואנחנו, מה נשאר לנו? להילחם ולהילחם ולהילחם מתוך תפילה וציפייה ואמונה, אמונה אמיתית, שהדור הזה שנחן בכל כך הרבה מראש צורים אלינו מגבעות אשורנו באמת יתוודע לכוח הזה ויתחבר העניין הזה של מטובו עליך יעקב עם משכנותיך ישראל.